והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים, כאור שבעת הימים. פסוק שכתוב בספר ישעיהו, שאומר על הגאולה העתידה, שאור הלבנה יהיה יאיר, אור עצמי, כמו אור החמה, ואור החמה יהיה שבע פעמים יותר ממשהו היום. וזה יהיה דומה לאור שבעת הימים. אור שבעת הימים, הכוונה היא לאור שהאיר בבריאת העולם, בשבוע הראשון של בריאת העולם. עכשיו הוא יסביר, על פי דיוק יותר פנימי, אז שאומרים אור שבעת הימים, הכוונה היא האור שהוא יותר גבוה משבעת הימים. היינו האור שהוא המקור של שבעת הימים. אז נראה איך הוא מפרט. אומר ככה, הנה כאור שבעת הימים פירוש, כשאומרים כאור שבעת הימים, מה הכוונה? אז פירש במדרש רבה, סדר בו סוף פרשת, סוף פרק י"ח, מדרש רבה מסבירים שמה זה כאור שבעת הימים, שהכוונה היא כאור שברא הקדוש ברוך הוא בתחילה. תחיית הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא אור, וזה היה אור אינסופי, אור אלוקי מאוד גדול, אחר כך וגן זו וגן עדן. אחר כך הקדוש ברוך הוא גנז וגן עדן את האור הזה, ומה שיש לנו אור זה אור גשמי, זה לא בכלל באופן הזה. זה נקרא אור שבעת הימים, כך אומר המדרש. אז אור השמש יאיר כאור שבעת הימים, זה יהיה עוצמה אלוקית מאוד מאוד גבוהה. והנה, על פי סוד, על פי פנימיות, מה הכוונה שבעת הימים, ומה הכוונה אור שבעת הימים. והנה, שבעת הימים, כתוב, רבי חיים ויטל כותב, ששבעת ימי בראשית הם זין תחתונו דעתי. שבעת ימי בראשית הם כנגד שבע מידות, אבל שבע מידות של עתיק, שבע מידות של פנימיות הכתר, שזה היה, זה הדרגה של שבעת הימים. כמו שכתב הרב חיים ויטל. אז אם שבעת הימים זה שבע הספירות התחתונות של עתיק, אז מה זה אור שבעת הימים? מהו האור של שבעת הימים? אז ניקח לדוגמה אצלנו, בנפש האדם. בנפש האדם יש את המידות. לבן אדם יש מידות. מה המנוע של המידות? מה מאיר את המידות? מה מפעיל את המידות? המוחין. כן? המוח שליט על הלב. מה שהוא מתבונן בשכלו, זה מה שהוא מחלחל ויורד לליבו. אז המוח הוא נקרא אור של המידות. הוא מאיר את המידות, הוא מחיה אותו. אז אם אנחנו אומרים, אותו דבר גם פה, באותיות של רבי חיים ויטל, ששבעת הימים זה שבע ספירות התחתונות של עתיק, שבע עמידות. אז מה זה אור שבעת הימים? אור שבעת הימים זה הולך על המוחים, שזה בעצם האור של שבעת הימים. אור שבעת הימים פירוש, האור והחיות של זין תחתונות. האור והחיות של השבע עמידות, והיינו מה זה האור של השבע עמידות? מבחינת ג' ראשונות העתיק. ג' ראשונות, זה המוחים, הוא בעצם נקרא האור של השבעת הימים. כי חוכמה נקרא האור, כי ידוע שחוכמה קוראים לה אור, כמו שיש ללשון, חוכמת אדם, תאיר פניו, חוכמה זה בחינת אור. אתה יודע, באופן כללי, כל השלושה, חוכמה בין הדעת, זה עניין של אור, וזה האור שמאיר את שבעת הימים, זה הג' ראשונות שמאירים את הזין תחתונות. והוא, האור הזה שהוא מאיר את השבעת הימים, הוא כמובן למעלה מבחינת שבעת הימים עצמם. כמובן, הדרגה של שבעת הימים זה דרגה הרבה יותר נמוכה מהאור שמאיר אותם, כמו בנפש האדם, שבחינת המידות כמובן יותר נמוכים מבחינת המוחים. ועל זה נאמר, על הבחינה הגבוהה הזו של אור שבעת הימים, שזה למעלה משבעת הימים, על זה נאמר, על זה אומרים בתפילה, מתנשא מימות עולם. הוא מתנשא יותר מימות עולם. אז הדרגה של מתנשא מימות עולם זה בעצם הגימל ראשונות, שזה בעצם האור של שבעת הימים. איך זה מרומז במילים המתנשא מימות עולם? אנחנו צריכים להבין פה מה זה ימות עולם. כשנבין מה זה ימות עולם, נבין מה זה מתנשא מימות עולם שהוא יותר גבוה. ימות עולם, מה הכוונה ימות עולם? למה זה מרמז? זה שבעת ימי בראשית. ימות עולם זה הימים שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שזה שבעת ימי בראשית. אז ימות עולם זה שבעת ימי בראשית, זה זין תחתונות, שם זין תחתונות דעתיק. אז יש בחינה שאומרים עליה שהיא מתנשא מימות עולם, היא יותר גבוהה, היא מנוסה, היא בין ארוך יותר מעלץ מימות עולם. אז על מי זה הולך המתנשא? ועל ג' ראשונות, על ג' ראשונות דעתי, כתיב, המתנשא ממות עולם. אז במילא גם פה, כשאנחנו אומרים שאור החמה יהיה כאור שבעת הימים, אז אור שבעת הימים זה בעצם אותו דרגה של מתנשא ממות עולם, ששבעת הימים זה ימות עולם, ומתנשא ממות עולם זה האור שהוא מעל לשבעת הימים, זה מתנשא ממות עולם. כדי להבין מה המשמעות הפנימית של הבחינה הזו שיאיר לעתיד לבוא, הרי זה פסוק על הגאולה, שמעל הגאולה יהיה אור אלוקי כזה גדול, רק זה בא לידי ביטוי שהאור האלוקי שיאיר זה ג' ראשונות דעתיק. כדי לומר את הבחינה הזו בפסוק, אז הוא קורא לזה אור שבעת הימים. כדי להבין את כל העניין הזה, אז הוא אומר בעניין, דהנה אנו אומרים, יש את הפסוק, את הברכה, שאומרים בשבע הברכות, אז אחד מהשבע הברכות שאנחנו מדברים על הגאולה העתידה, מה אנחנו מחכים שיהיה, אז רואים שם את הלשון, מהירה ישמע בערי יהודה בחוצות ירושלים, ומה אנחנו מחכים? כל חתם וכל קלה. זאת אומרת שהיום אין כל חתם וכל קלה, ולעתיד לבוא יהיה כל חתם וכל קלה. אז ישמע, כן? אז מה זה הבחינה הזו של כל חתם וכל קלה, שהיום אין כל חתם וכל קלה, ולעתיד לבוא כן יהיה כל חתם, מה הפשט? אומר ככה, נתחיל מכל קלה, על פי פשט, היום כשהחתן עומד מתחת לחופה עם הקלה, אז מי שמדבר זה החתן. החתן הוא זה שמדבר, הוא אומר, הרי את מקודשת לי. הקלה שותקת, היא לא מדברת כלום. אז זאת אומרת, אז היום, גם על פי ניגלה, אין כל קלה. מהירה היא שמה, לעתיד לבוא כן יהיה כל קלה. מה זה הבחינה הזו ברוחניות שיש כל קלה? אומר כי העידנה ליקה כל קלה. היום אין את הבחינה הזו של כל קלה. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר, הוא מתאר את הזמן הזה של הגלות, אז הוא אומר היום אין כל קלה. מי זאת הקלה שאין את הקול שלה היום? אז הפסוק אומר, נעלמתי דומיה. היום הכנסת ישראל, קלה זה המקבל, החתן זה המשפיע. אז היום המצב הוא שהתחתון, המקבל, כנסת ישראל אומרת, נעלמתי דומיה, נעלמתי, זאת אומרת, אין עניין של דיבור, כפי שנראה עוד מעט מה הכוונה הפנימית. או שיש פסוק אחר שאומר את אותו רעיון, הוא כרחל נעלמה. רחל זה כינוי לכבשה. אז שהכבשה נמצאת ליד אלה שגוזזים אותה, אז היא שותקת, היא לא מתנגדת. אז זה משל על כנסת ישראל, שהיא נקראת רחל, והיא נעלמה, היא בבחינת שתיקה. אז אם היא מבחינת שתיקה, פירושו שאין לנו קול קלה. שאין לה בחינה דיבור בקול. אין לה דיבור, היא לא מדברת. מה הפשט? מה זה ברוחניות, המשמעות הזו שאין קול קלה? והיינו שאין גילוי לבחינת דיבור. כי הדיבור האלוקי הוא בעלם, כי כשאתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על די דיבור, נכון? יש עולמות נעלים יותר שנברו על די מחשבה, ויש את העולמות הנמוכים שנברו על די דיבור. אז בדיבור האלוקי, הדיבור מסתיר על האלוקות. אין הרגשת אלוקות בעולמות. הרי כל העניין הדיבור זה כדי ש... כמו שמופיע זה גם את המשל בתניה, שלמה זה נקרא דיבור? כמו דיבור שאדם מדבר, אז הדיבור יוצא ממנו החוצה, וברגע שהדיבור יוצא, אז מצד אחד הוא באמת גילוי, מצד שני הוא נפרד מהבן אדם. אז הדיבור האלוקי, מצד האמת, הוא לא נפרד, כל כלול בבורא. אבל למה אם כך בכל זאת קוראים לזה דיבור? כי זה פועל שבהרגשה של הנבראים, מה הנבראים ירגישו? ירגישו שנהיה כאן מציאות נפרדים. זאת אומרת שאין להם, הם לא מרגישים את תחילת הדיבור, זה נקרא שאין כל קלה, אין העולמות, העולמות ביה, כל קלה, אין דיבור. כי כל העולמות בריאה, יצירה, עשייה, כל העולמות הנמוכים, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם עשייה, אין ארוך לך, אין שום ערך בין הקדושה, בין האלוקות, שמאירה בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, לבין מה שמאיר באצילות, בעולמות הנמוכים, בבריאה, יצירה, עשייה, אין גילוי, זה הכל באופן של צמצום גדול, מאוד מאוד נמוך. אז הצמצום הזה, הנמוך שיש בעולמות, בריאה, יצירה, עשייה, זה מראה שיש אלם בסתר. והוא קדוש ומובדל. האלוקות היא מובדלת מהעולמות, עולם האצילות הוא מובדל מעולמות בריאה, יצירה, עשייה. אחת כמה וכמה הדרגות היותר גבוהות הן מבחינת הבדלה מאשר עולמות הנמוכים. ואילו מה שיהיה מאיר בעולמות בריאה יצירה עשייה זה מאוד נמוך, זה נקרא שאין בחינת דיבור. ואין הדיבור שהוא אלוקות מתגלה בהם כמו שהוא באצילות מבחינת אינסוף. באצילות מתגלה האור באופן נעלה מאוד, אבל בעולמות בריאה יצירה עשייה זה נמוך, זה לא מתגלה בכלל, אין את הגילוי הזה, את האור הזה. זה ההבדל בין מה שמאיר באצילות ובין מה שמאיר בעולמות בריאה יצירה עשייה. אז בעולמות הנמוכים אין גילוי של בחינת דיבור, אז זה עניין של אין כל קלה, כרחל לפני גוזזיה נעלמה. שאלת השאלה, אם בעולמות הנמוכים, עולם הבריאה, יצירה, עשייה, אין שום גילוי, אומרים רק באצילות יש גילוי, אבל בעולמות הנמוכים אין גילוי, נשאלת השאלה, ומה שהמלאכים מקדישים ומעריצים ואומרים ברוך כבוד השם במקומו? אם בעולם הבריאה, יצירה, עשייה, אין שום גילוי, כל הלם ואסתר, אז איך המלאכים יש להם השגות ומשבחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים ברוך כבוד השם במקומו? אם העולמות האלה היה כל הלם ואסתר, אז המלאכים היו צריכים לא להרגיש כלום, שקט, גם לא מרגישים כלום, כמו שאנחנו לא מרגישים כלום. אז איך המלאכים כן יכולים להשיג ולהרגיש קדושה ולוקות? הרי הוא שואל, הרי שנמשך גילוי כבוד השם בבריאה יצירה עשייה. איך אמרנו שבעולמות הנמוכים בריאה יצירה עשייה זה הכל בבחינת נעלמה, בבחינת שקט, אין קול, אין גילוי? הנה אתה רואה, יש מלאכים גבוהים מאוד בעולם הבריאה, יש מלאכים בעולם היצירה, והם משבחים את הקדוש ברוך הוא, מקדישים ומעריצים. זאת אומרת שהם כן מרגישים גילוי אלוקי במקומות האלה. אז הוא אומר, נכון שיש גילוי, אבל הגילוי שיש בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, הוא מאוד נמוך, הוא מאוד מצומצם. כמו שנאמר, אין זה כי אם כל מה שיש בבריאה, יצירה, עשייה, מה זה? כמו שכתוב, ואתה קדוש יושב. הוא מעצמו הוא קדוש. כמו שאמרנו, קדוש ומובדל. מה שכן מאיר בעולמות הנמוכים, זה יושב. כמו בגשמיות שאדם מתיישב. מה קורה כשהוא מתיישב? אז הקומה שלו
משפלת
למטה, נהיה נמוך. אז אומרים, ואתה קדוש, קדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא קדוש, אבל הוא יושב, מפור שהוא יושב, הוא מצמצם את עצמו, ואז יש בעולמות בריאה יצירה איזשהו הערה, וזה לא הגילוי שהיה לפני כן. ואתה קדוש יושב, בחינת יש פירוש, מה זה היושב? בחינת ישיבה, מה המשמעות של המילה ישיבה? השפלה שמשפיל את עצמו בחינת קדוש להיות יושב ונמשך למטה. קדוש ברוך הוא באמת מצמצם את עצמו שיהיה פה למטה, שהמלאכים והנשמות יוכלו משהו פה בעולם הזה להשיג, אבל זה צמצום גדול, אתה לא יכול לקרוא לזה גילוי. וזה על ידי תהילות ישראל דווקא. דווקא כשיהודי, עם ישראל, מעללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, זה גורם לו לרצות להצטמצם פה. זה מה שנקרא, ואתה הקדוש יושב, למה אתה יושב? תהילות ישראל, בגלל שעם ישראל אומרים תהילות, מעלילים אותך, אז הם גורמים שאתה תרד פה למטה, אבל בעצם מצד עצמו הוא בעין ארוך ולמעלה מכל זה. זה עוד 2-3 שורות, והוא עניין יעקב. זה גם עם ישראל, אם עם ישראל פועלים שיהיה גילוי אלוקות בעולם, עם ישראל קוראים להם גם כן, אחד השמות של עם ישראל זה יעקב. כן? המילה יעקב, השם יעקב מרמז על הכוח הזה של יהודי לפעול שהבורא יאיר בעולם. זה גם הכוח של יעקב אבינו ומתחיל ממנו. מאיך זה מורמז במילה יעקב? כי יעקב זאת תהיות יבקה. וכמו שהפסוק אומר בתהילים, יבקה צורים במדבר. מה זה יבקה צורים במדבר? יש מדבר. מדבר מראה בדרך משל על מקום שיבש. אין שם שום מים. מה זה בנמשל? עולמות בריאה, יצירה, עשייה, הם מדבר. מצד עצמו אין שום גילוי אלוקות. הקדוש ברוך הוא לא הוריד את הגילוי למטה. ואז במדבר הזה יש צורים, כמו צור שזה אבן, מהאבן סלעים, מהסלעים יכול לצאת מים, בדרך הטבע, הכל יבש. אבל יש מצב של לבקה צורים במדבר, שזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל במדבר, שהאבנים מהאבן יצא גילוי, יצא מים. זה יבקה, זה אותיות יעקב. יעקב זה אותיות יבקה, שיבקה צורים במדבר. שכל בחינות צורים אשר במדבר, כל אותם צורים שיש במדבר, כל אותם מחסומים וכל אותם ירידות שיש במדבר, שזה הנמשל של זה, זה בריאה, יצירה, עשייה, בוקע ויורד קו וחוט אינסוף. הכל, הקו האינסופי, בוקע את כל הצורים ויורד ויעיר למטה, למרות שזה בחינה נמוכה, בכל זאת זה מה שיעקב פועל להוריד את זה למטה. זה מה שאומר עוד מילה, עוד שורה אחת, כי בבחינת יעקב כתיב ויזרח לו השמש, שזרח ובא לו אור השמש. מה שכתוב שזרח ובא לו אור אינסוף, יעקב הוא בחינת אינסוף, יעקב הוא בחינה, הוא כוח של יעקב, זה שיכול השמש להעיר לו. שמש זה גילוי, זה בחינה למשל לגילוי אלוקי, גילוי אינסופי, שמש. מה קורה? השמש הזה יש לו מגן, יש לו כיסוי, יש לו אלם, הקדוש הוא מסתיר את השמש. אבל יש את יעקב שהכוח שלו, שויזרח לו השמש, למרות שהוא נמצא פה למטה, אבל הוא יכול, יהודי, כוחו של יעקב, יכול לבקוע את הצורים במדבר, ושהשמש תוכל בכל אופן גם כן לזרוח פה בעולם הזה הגשמי.